דרכי אחרת להבין את השינוי הגרסה בצורה שונה. שבאמת יוצאים בלימוד הלכות הפסח, אבל זאת לא המטרה. המטרה היא סיפור יציאת מצרים. על ידי לימוד הלכות, כאן אני מגלה פנים מסוימים באופן היציאה, מתוך הבנה שההלכות, איך שהן מגשימות או מדברות או דנות לגבי הסיפור יציאת מצרים, אבל עדיין ראוי לתקן את הגרסה, זה לא היה, חייב אדם לעסוק בהלכות הפסח כל הלילה. אני יוצא בהלכות הפסח, אבל הם יותר מטרה לקראת. Okay. זה נקודה לא ברורה, יש מקרה אחד בולט, שהם מכתירים אחר פסח אפיקומה, ששם יש לך ביטוי ללכות הפסח. אני תמיד למדתי גם נקודה אחרת, שזה באמת תופס המון דיונים מסביב לסדר. מה קורה לגבי הלכות ש... אני תמיד מתלוצץ עם הרבה זה, כאילו מישהו כותב ספר על הלכות בר מצווה ואומר כשבר מצווה קם הוא אוכל צריך לברך ברכה אצל תפוח. אז כאילו יש כל מיני, נכון, זה הלכות הפסח לדון בברכת הנהנין? זה שאלות, זה ברכת הנהנין בהפסק. אז האם על זה נאמר דין של סיפור יציאת מצרים? או כלומר אפילו אם נקבל את עיקרון, אני לא בטוח שכאילו כל מה שחל באותו לילה יש, יש קיום, יכול להיות שזה דווקא הלכות שקשורות במידה זו או אחרת ללכות הפסח, לא, לא להלכות בפסח. זה גם, זה לא ראיתי מישהו דן בזה. רק מעניין, אני חושב זה מעניין, גם בארמי עובד דווי, אז בעל אגדה פיריש ארמי זה לבן, אבל האמת היא שהפסוק עצמו קצת מוזר, ארמי עובד דווי וירד מצרים בה. יוצא שהמוסר מתחלף באמצע הפסוק. זאת אומרת, ארמי עובד דווי זה לבן, וירד מצרים זה יעקב. זה קצת מוזר, בדרך כלל המשפט יש לו אותו מושג בכל אורך הדרך, לא מתחלפים באמצע. באמת הפשטנים באמת פרשו שהארמי זה יעקב, הוא עובד, כלומר לא שהוא איבד או ניסה לאבד ממישהו אחר, אבל הלך לאיבוד. הוא עובד עצות, זה דבר מעניין, שאני חושב זה יש גם כן אמירה מפורסמת, כמובן כל שלא אומר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא לידי חובתו. מה הוא לא יצא? אז חרא פשוט שהוא לא יצא מצוות הגדה. המעשב הרמב"ן אומרים דבר מאוד מעניין, למעשב בתחילת באותו קטע בפסחים, שואל מה נשתנה מצא שלא יוצא מידי חובתו ולא אומרים הגדה. וגם ברמב"ן, אז בכלל הוא מפרש, לא יצא ידי חובתו, לא יצא ידי מצא. ברמב"ן, מלחמות בברכות, יש דיון גם כן לגבי הביטוי לא יצא ידי חובתו. גם נגיד בסוכה, כתוב מי שלא אוכל ראשו ורובו בסוכה, בשולחן הברכות, לא יצא ידי חובתו. זה אומר, הביטוי, זה רק ביטוי, אבל זה לאו דווקא, לא יצא ידי חובתו במלואה בצורה תקנית, אבל באמת יצא ידי חובתו. כלומר, בדיעבד יצא. ואחד מהדברים שהוא מזכיר, הוא מזכיר את זה, הוא אומר, בוודאי מי שאחר כזה מצא ולא אמר שלושה דברים האלו, לא צריך לחזור ולאכול. אז הוא גם כן כנראה מפרש, לא יצא ידי חובתו, שהוא לא יצא ידי חובת מצא. זה דבר מאוד מעניין, ש... בהתחלה, אני ציינתי בהתחלה, שבעצם המצב וכל סדר ההגדה בעצם הופכת להיות קיום בסיפור יציאת מצרים, כשהסיפור זה לא רק מלל או קריאת הפרשה כמו קריאת שמע זכיית יציאת מצרים או קידוש היום בשבת, אבל זה בעצם יש פה איזשהו שילוב. כאן הרמב״ם מעלה שיש שילוב בכיוון הפוך, שהסיפור אגדה במצרים תורם ומעמיק את חוויית אכילת מצה. וכן מקים של מצה זה באמת אמירת אגדה עליו. הרב באמת דייק גם כן מזה שכתוב על לחם שעונים על לחם העוני, לחם שעונים עליו דברים הרבה, שבאמת יש קיום מיוחד שעונים עליו, שמחדירים מתוך המצה איזשהו אכל שם של פסח. זה לא רק אכילה. אוקיי, עכשיו גם איסורי חמץ. אז כאן יש הלכה מיוחדת של תערובת חמץ. רבי אלעזר וחכמים חולקים לגבי תערובת חמץ, אבל הם חולקים לגבי שאין בו כזית בכדי אכילה. כלומר, רבי אלעזר חושב שיש איסור דאורייתא בפחות מכזית בכדי אכילה, ואז מדין תערובת חמץ, וחכמים חולקים. הבנה פשוטה שב... כזית ביותר מפרס, אני לא צריך פסוק. וזה באמת, מה קורה בשאר איסורים, זה בדיוק זה. לפי הרמב״ם, אז זה בנוי על סוגיה תמה ולא ממשל, זה סוגיה בעבוד זרה. מה זה תמה ולא ממשל? זה שיש טעם, כלומר זה פחות, זה יותר מ-60, אבל פחות מכזית בכדי אכילה פרס. זה אסור ואין לוקין עליו. לפי הרמב״ם זה אסור מדרבנן. מה זה טעמו וממשל לפי הרמב״ם? שיש טעם ויש יותר מכזית בכדי אכילה פרס, ואז לוקים אם אכל כל הפרס. אז לכאורה אם זה כזית בכדי אכילה פרס, בעצם זה חמץ גמור, אז לא בטל. אילו זה יחילה, זה גם כן נעשה. אז בעצם לא מצריכים חידוש של כזית בכדי אכילה פרס וחמץ. זה בעצם כמו שאר כל האיסורים. אז באמת החכמים שחולקים על חצי, כלומר לא זאת אומרת שיש איסור תערובת חמץ ולוקים על חצי זית בפרס, וחכמים חולקים על זה. אז מבחינה תיאורטית היה מקום להגיד, הם רק חולקים על שיעור, מסכימים שיש איסור של תערובת חמץ, אבל רק חוקים, אבל זה אתה בפני בעיה, מי צריך את האיסור הזה? זה לא בטל בדיני ביטול, אם זה יחי לב או יין נסח או כל דבר אחר, מדבר שזה לא יהיה בטל, אז מי צריך פסוק מיוחד של כל מהמחנת? רק להשלים את תמונה, אמרנו את זה בגלל בשאר איסורים, הרשב"א והרייבד סבורים שבחצי זית בפרס לא לוקים, אבל יש איסור דאורייתא. כלומר זה בעצם איסור של חצי שיעור, אתה מונע את הביטול, אין כזי, זה חצי שיעור, אבל אין סיבה, אם זה נותן טעם, אין סיבה שזה יתבטל, זה לא מתבטל, אבל פשוט אי אפשר לאכול כמות החייב. הראשונים האחרים שם, לא, יש להם פירוש אחר בגמרא בעבודה זרה, מה זה ממשל, הם חושבים שזה רק טעם, יש מקום שונים בתוספות, האם לוקה או לא לוקה על טעם. שיהיה בן טעם לוקים על טעם, ועכשיו עד ראה לאיסור בקמה, ולפי רבי יוסף שאומר אליי שאינו לוקה, זה רק איסור עשה, זה דין עצמאי של איסור טעם. לפי רש"י, בכלל לא לוקים על טעם, טעם בטל ברוב, מדאורייתא, שטעם כיכר לא לוקה. וכאן השאלה נשאלת, הרמב״ם כנראה מביא את האיסור של כל מחמצת, אבל מיישם אותו רק כשיש כזית בכדי אכילה פרס. אז השאלה נשאלת, מי צריך כל מחמצת? זה כמו כל איסורים. אז אופציה אחת נגיד אין הכי נעמי, לא מצליחים פסוק. מצליחים פסוק, ולשמולי הפסוק הייתי אומר שחמץ קל. ושחמץ הוא רק אסור בפסח, אז זה פחות... עצמיות, אז הייתי חושב שהגוף החמץ או צורת החמץ יותר חשובה לאסור, ואז הייתי מתיר לפחות מדרייתא בחצי זית בכדי חילול פרט, כמש, סליחה, הייתי מתיר בכזית בכדי חילול פרט, כמש לא מקום מחמצת, בעצם להשוות חמץ בפסח לשאר איסורי תורה. אופציה אחרת להגיד שיש איזשהו חומרה שבשאר איסורים בעצם כשיש תערובת הסבירות מה נאסר, בעצם התערובת לא נאסרת, נכון? למעשה התערובת נאסרה, מה שאני לא יכול לאכול בלי לאכול האיסור. זה לא שההתר הופך להיות איסור, ההתר הוא היתר, איסור איסור, איסור מתערב, ואני לוקה בגלל שאכלתי הכזית, ובין לפי הרמב"ם מפורש, כדי לאכול צריכים לאכול כזית מהיסוד, צריכים לאכול את כל הפרס. בתערובת חמץ הדין הוא אחר, שכל התערובת הופכת להיות חפץ של איסור. כמובן אם רוצים משהו קצת יותר ממשי לגבי איזושהי השלכה למעשה, בשני מקרים התערובת אסורה, אני רק לוקח על אכילת הפרס כולו, מה ההשלכה של איסור מחמצת? אופציה אחת שהיא מעניינת, שלא מפורש ברמב״ם, הדברי הרמב״ם מחלות אסורות זה רק במין בשאינו מין. מה קורה בחמץ ופסח במין במינם? הם עדיין יש איסור של כל מחמצת. הרמב״ם לא מגביל את איסור של כל מחמצת, והוא מדבר אך ורק על הכמויות. הוא לא פירוש מזכיר שזה קיים בכל מין במינם, אבל הוא לא מוציא את זה מהכל. אז היה מקום להבין שדברי הרמב״ם גם כן בכל מחמצת, גם במין במינם, כמובן, זה יהיה חידוש, למה זה לא בטל, אין טעם, זה בכל דברים מין במינו בטל ברוב, אז היינו צריכים לחדש את זה, שזה החידוש לכל מחמצת. כן, זה בסדר, יש פסוק כזה. זה קצת בעייתי, למה הרמב״ם לא הבליט את זה יותר, בכל זה חידוש גדול. אז מקריאה יבשה של הרמב״ם, בכל זה צריך להביא אותנו למסקנה שדין הזה שכל מחמצת גם במין במינו. לחידוש כזה היית מצפה שזה יובלע קצת יותר. אז אני מציע את זה כאופציה, זה לא, ההצעה הזאת לא נקייה מבעיות. גם טקסואל, גם מצד הספר. אופציה אחרת להגיד שיש נפקא מינה בחצי זית האם יש איסור תורה, שבשאר הדברים אין איסור תורה וכאן יש איסור תורה למרות שלא לוקים. זה גם כן קצת מקרטע, אבל אז זהו. מה?
מופיע
ברמב"ם? לא, זה לא נשלל ולא מופיע. אז זה גם כן, אם זה כל החידוש וכל מחמצת, שיגיעו לנו כמובן. זה לא עוד איסור חמץ שבאמת באמת עומד במרכז ההווי של פסח. אני גם כן שמעתי שפעם מישהו היה בבית של רבבו בפסח, הוא פתח חלום ורבבו נתן לו סתירה שהוא חשש בפני הפירורי חמץ שיעוף בדרך החלום לתוך הארוחה. אז זה באמת מאוד, כמובן זה מאוד חמור. האמת היא שכמו שמסתכלים על הרקורד ההלכתי זה גם לא פשוט. הרב באמת אומר שמין במינו חמץ פסח זה עושה במשהו, אבל רש"י אומר שרב לשיטתה שהלך הקרב יהודה שמין במינו במשהו, באמת חמץ הוא לא חמור מכל מין במינו אחר. כמובן רש"י פוסק כמו רב יהודה, אז מאלה זה יותר קל בשבילו לפרש שרב זה קרב יהודה בגלל שהלכה קרב יהודה, אבל בעצם לפי רש"י יוצא שאין שום חומרת בחמץ, זה רק דין רגיל שהוא מין במינה. מה שמאוד מעניין, שבאמת יש ישנים שממרא, זה מין במינה, זה רק חמץ פסח. אנחנו פוסקים נגד רבי יהודה, אז זהו, אז מחקנו, אז חמץ, לא בטל. הותר, ובעצם יוצא שכל... שכל הסיפור, שכל החומר בפסח הזאת הוא בסדר, קיימת לפי הרבה ראשונים, אבל ראשונים משמעותיים בעצם לא קיימת, זה כאילו זה דת אחרת, אין חומר בפסח. ראיתם, זה לא עוד עכשיו, אוקיי. לפי רפא רב ורוב הראשונים דברי רב שחמץ פסח משהו, זה גם במינה וגם שלא במינה, וזה בגלל חומרת בפסח. למה יש חומר בפסח? אז כאן הרמב"ם אומר שבאמת הדבר מתפצל בימין במינה ובימין שאינו במינה. בימין במינה יש חומר בגלל שדבר שיש לו מתירים, ובראשונים נחלקו על זה האם חמץ פסח זה יש לו מתירים או אין לו מתירים. ושני, ומה קורה במין בשאינו מינו? אז יש חומר בגלל כל מחמצת. בגלל שתורה החמירה בכל מחמצת, אז אנחנו מחמירים עד כל שוב. זה נותן קצת גיבוי למה שציינתי, שאולי לפי הרמב"ם יש דין של כל מחמצת, גם בפחות מכזית בחכי לפרס, אם לא למלכות ולא לאיסור. איסור דאורייתא. פרש אומר חמץ המיוחד בגלל שלא בדיל מינה אנשי, יש גם כן דעות אחרות בגלל בעל ירה, בגלל כרת, אבל יש כאילו הצלבה בינם. כלומר, יש ישונים שאומרים, למה תורג הזו בעל ירה? בגלל שכרת. אז מה בדיוק המקור? אז כן, נעשה איזשהו סרטוט לפי ראשונים שונים. אבל יש חומר בפסח הזה, אז הרב מרחיב את זה גם לכל שום. מה קורה לגבי דבר שיש לו מתירים? כמו שאמרנו, רמב"ם באמת קושר שחמץ זה דבר שיש לו מתירים, הרשב"א אומר לא, בגלל שעד שיגמר פסח, הלחם כבר יבש כחרס. מה קורה לגבי חמץ בשביעי, במחרון של חמץ, מישהו הפך חמץ בפסח ודף באותו יום, וזה חמש דקות לפני שתייה, וזה לא יתאפק, אז בכל אופן, כבר במקרה כזה הרעש הוא צריך להסכים. אמור לך, באמת יש המון ישנים שהולכים איתו, שאומר, כיוון שזה נעשה גם לשנה הבאה, אז היתר לא חל בצורה מוחלטת. מה זה בדיוק אומר, אמור לך, והרעש בו? כאן, בכל, יש כאן שתי הגדרות של מחורץ, צריכים ללכת אחרי הסיבה שאני מחמיר בדבר שיש לו מתירים. אז ההבנה הפשוטה, למה אני מחמיר בדבר שיש לו מתירים? ההבנה הפשוטה ביותר, שעד שתוכלנו בישראל, תוכלנו ביותר. הדין של ביטול הוא איך שהם מוגבל, הוא איזשהו היתר דחור, ובסדר, כשצריכים, אז אנחנו, ההלכה יודעת להיות גמישה. אבל אם אפשר לפתור את הבעיה בלי להסתבך, אז יאללה, אז תמתין 5 דקות, אתה צריך לאכול את הביצה בשבת, תמתין, סבלנות קצת, ועד מוצא שבת יהיה הותר, אז מה, למה להסתמך על צפיקות וביטול וכל הסיפור הזה, עד שתאכלן להיות. לכאורה, סברה כזאת צריך לקחת איזשהו לכל גדר מעשי. ואז נגיד, טענת הרשב"א סבירה. אני אלה שלא מקיף, אולי יש מקרים מסוימים שזה לא יתפש, אולי יש טריאות או שיחה שזה לא יתפש, אז בסדר, אז אולי יש חריגים. אבל בעצם לפי הרשב"א יש פה איזשהו אמירה מעשית. המור חי באמת מאוד מעניין. למה זה חשוב שהשנה הבאה זה יותר? זוכר, זה דוחף לכיוון אחר לגמרי לחומר של דבר שיש לו מתירים. וכאן יש לרן באמת אמירה מאוד מאוד מעניינת, ואחרונים דנו בזה הרבה. הרב לא ממש נגיד, בוא נגיד ככה, הוא ממש לא אהב את זה, ולפי הידיעות כשהוא לימד ירדיה, הוא השקיע חצי הזמן להפיך את הרן הזה, אבל זה מה שהרן אמר, הוא קורא לזה טל זורן, שזה האלבון הכי, הכי חריף בשפה של הרב. אבל זה מה שהרן אומר, באמת זה דיון רחב מאוד בהרבה האחרונים. מה הרן אומר? יש, נחלקו רבי יהודה וחכמים במין במינה. רבי יהודה מסבר במינו לא בטל, עושה משהו, לפי חכמים זה בטל. הרן אומר שמבחינה עקרונית כולם מודים לרבי יהודה, שמין במינה לא בטל. כדי ליצור ביטול צריכים הנגדה, צריכים איזשהו ניגוד. צריכים שני דברים עם זהויות שונות. המחלוקת לגבי היישום של אותו כלל. רבי יהודה אומר שמה זה מינים, זה, מה זה הניגוד שדרוש? הניגוד שדרוש זה עם זה טעם, אם אני מערב בשר עם אורז, בשר עם לחם. אז זה תרובת, זה עצמים שונים, וזה נותן טעם, בשר טעם אחד, אורז טעם אחר, וזה נקרא טעם. החכמים הרחיבו את הרעיון הזה, אז זה אומר, יש ניגוד אחר. מה ניגוד אחר? ניגוד הלכתי. אם יש לי איסור בהתר, זה גם כן ביטוי. זה זהויות מספיק שונות כדי ליצור את הניגוד הזה הדרוש לביטוי. אז בסדר, זה בעצם אני אומר שזה הכל. אם מי צריך לבטל איסור ואיסור, יותר ויותר, זה בוודאי. אז אני אומר, לא, דווקא מי נתניה דבר שיש לו מתירים. דבר שיש לו מתירים הוא לא ממש אסור. אין לו זהות מלאה של חפץ שאסור. בגלל שאין לו זהות מלאה של חפץ של אסור, אז זה לא באמת אסור, זה אסור רק זמני, וממילא אין ניגוד לחפצים מותרים. אז הסיבה של דבר שאין לו, דבר שיש לו מתירים לא מתבטל, בגלל שאין במין במינו, בגלל שאין הניגוד הדרוש ליצור ביטול. ברגע שאני אומר את זה, לכל דברי מרדכי הופכים להיות סבירים. כלומר, ואז אני אבחר אם אני הולך לכיוון הפשוט יותר, שזה ברשי, עד שתוכלן באיסור, תוכלן ביתר, למה תומך הביטול, הלמדנות, פשוט נפתור את הבעיה, מבחינה מעשית, נמתין קצת, אז לכאורה, טענת הרשב"א, מה זה חשוב ששנה הבאה זה יעשור שוב? מה זה משנה? אם אני מתחיל לדון בדברים כאלו, מה קורה בשנה הבאה, אז לכאורה אני מחפש איזשהו זהות החפץ. לא רק מבחינה מעשית, האם יש לי מספיק זמן לנצח את זה, לחקוף את ה... להשתמש בזה וליהנות מה... חמץ בלי להסתמך על ביטול. אז נכון, הרב לא אהב את זה, וזה נשמע כהסבר לדבר שהוא לא קשה, למה יש בכלל הסבר הרבה יותר פשוט, שמין בשאין ומינו אני לא אומר דבר שיש לו מתחילים מותר. בגלל שיש כאן ביטול טוטל, ומין במינו יש שני עצמים קיימים, אין ביטול, יש יותר התעלמות מביטול. אז בדבר שיש לנו תירים עד שתוכן ביסור. ומין בשאין המניין, אני לא אומר את זה למה, שאז יש באמת שחיקה טוטל של החפר. אז יש הסבר הרבה יותר פשוט להבדל הזה בין מין במינו למין מין בשאין המינו, והדין של דבר שיש לנו תירים. זה לכל דין פשוט, כי הוא, לא יודע אם זה דין פשוט, אבל זה מאוד מובן, מאוד טבעי. אז למה להמציא ההסבר המפותל הזה? אבל צריכים לדעת שאותם ראשונים שמשתמשים בהגדרות פורמליות לדבר שיש לו מתירים, אין ספק שזה גם כן דוחק לכיוון של הרן, ובאמת יש לו מעט ראשונים שדנים באותו מרדכי ומנצים את השיטה הזאת. אוקיי, כמה דברים לגבי הגלת כלים. האפשרות הפשוטה להגיד שהגלת כלים זה אני מחליט את הטעם. למה זה נדע? אין שאלה, יש חמץ בכלי, ואם אני אשים מצה בו, הוא יבלח קצת מהטעם. וזאת הבעיה לכלי חמץ בפסח, שזה יאסור את המצה. הרב רצה להגיד משהו אחר, לא יעברו לי, באמת שם, הייתי ער לנקודה, והוא התחיל לדבר על זה, ורציתי, באמת הייתי מאוד קשוב לשמוע רמז, אבל הוא אמר שבאמת יש דין עצמאי של כלי חמץ, שאסור להשתמש בכלי חמץ בפסח. לא היה ברור לי, ועד היום לא ברור לי אם זה איסור דאורייתא, ומה המקור של איסור, ולמה חכמים גזרו בדבר כזה. לזה הוא לא התייחס, הוא רק, זה מה שהוא אמר. אין לי, מאוד הקשבתי בדיחות, ולא הוגה חצי מילה מה המקור, למה, האם זה דאורייתא מדרבנן, ואם זה מדרבנן למה גזרו, ואם זה דאורייתא מה המקור, אין לי מושג, אז זה משהו.
אם הכלים לא הגעילו את הכלים ולא מכרו אותו, אז הוא יהיה חמץ שעבר לנו פסח?
אז בכל הפשוט, בכל הפשוט שאין חמץ שעבר לפסח, אחרי זה רק בחמץ בערך. אין בעיה בשמירת כלים. יש בעיה בשימוש של כלים בפסח. אז הוא הצביע כמה דברים מעניינים, הרמב"ם הזכיר שצריכים שטיפה בצונן אחרי הגלה. והוא הזכיר את זה רק בחמץ בפסח. אחרונים דנים בזה רבות. למה הרמב״ם, מה באמת התפקיד של השטיפה הזאת? כולם חושבים שזה דין בכל התורה כולה. זה מאוד בולט, זה לא מאוד בולט, אבל מי שקורא בצורה מדויקת, רואה במחלת הסורות זה לא הוזכר. רוב האחרונים הבינו שאין שוני, והזכיר כאן והזכיר שם למה ככה. ואז, וגם כן לא כך מבינים מה באמת התפקיד של השטיפה בצנן. וכך הרב הסביר את זה, והוא הסביר שזה דין מיוחד בחמץ כדי לעשות איזשהו ההגלה מוציאת הטעם והשטיפה מגיירת את הכלי. יש גם כן הוזכר בגמרא של המורה אחת שהיה לוחום לקנות קדש, הוא אומר שזה קיום, הוא אומר שזה רק טעם, ברגע שרצה טעם, יש טעם, אין טעם. למה לקנות קדש? אם זה איזשהו קיום כדי לתת מחמץ, אז זה התנתקות יותר חריפה אם הוא קונה קדש. גם כן, מאוד מעניין, זה גם כן הנושא לשער מאוד ארוך, ריף הרמב"ם מתירים צונן בצונן. מותר להשתמש כלי חמץ צונן ומצה צונן, אבל זה יש איסור היום של פיקוח נפש שאם אתה הרוג אותך, אז לא נמיון כך, אבל חוץ מזה, זה הותר. מה שלא כך ברור, אם זה באמת הסבר, זה באמת דבר שטעון הסבר, ויש אחרך והוא מנסה לבסס שגם בצונן יש איזשהו בליה. והוא גם כן לא מחלק בין חמץ ובין דברים אחרים, והוא מצטט את הרמב״ם לבסס שיש איזשהו, גם בצונן יש איזשהו מעבר של טעמים. גם אם אני שם דבר קר, באמת יש מחול שחטה, אז גם כן, צורה קפואה, לא. מה קורה, אם ניתן לאכול, נגיד, במסעדה של נוכרים, הם כלים אסורים, הם מותר לאכול מהם דברים קרים. אפשר לאכול סלט מכלים לא קשרים. זה שחטה, אחד מהדברים שהשחט מצייר, זה באמת הרמב״ם כאן, שיש איסור לאכול מצה קרה בכלי חמץ חם. אז רמב"ם מבין שזה דין יחידי בפסח. מה שלא כל כך ברור זה הצלבה אחרת. כלומר, כן, זה מובן. אז לכאורה, אם אני מתיר צונן בצונן, אני צריך להגיד שמה, שצונן לא מוגדר ככלי חמץ, שהוא גם כן חידוש. אם אני אומר שמה שזה דין של טעם, אז אני מבין, בכלי חמץ חם יש טעם, בכלי חמץ טעם, אין טעם, אוקיי. אם אני אומר שזה זהות של הכלי, אז יש איזשהו חידוש. אז אני חייב להגיד שבכלי חמץ צונן, זה לא הוגדר שכלי חמץ, למרות שמניחים שם כל יום חמץ, אבל זה לא... החמץ היה על הכלי, לא היה בתוך הכלי, לא השפיע על הכלי, אז זה לא כלי חמץ. אבל אם כך, אז למה אני אוסר מצא חם על כלי, כלי חמץ צונן, הרי זה לא כלי חמץ. כלומר, צריכים לעשות איזו אירובוטיקה, ואני לא בטוח אם... באמת לעצור את דווקא את ההצלבות, זה מאוד בעייתי. כלומר, אם היה רק בכיוון אחד, לעצור מצא צונן בכלי חמץ חם, זה היה בסדר. ברגע שיש לי הצלבה אחרת, אז לכל הנטייה היא שזה דרבנן, שמה זה שהוא גירה לגזרה, אז לא גזרו בשניהם צוננים. ברגע שאני אומר את זה, אז יש פתרון יותר פשוט, יש פתרון יותר פשוט, למה מצא צונן בכלי חמץ חם. אוקיי, אבל זה מה שרב אמר, יש איזה היגיון מסוים, יש בעייתיות מסוימת. יש אולי כמה דברים שאולי ניתן לציין אותם גם לגבי כל דיני הגלקים. מה באמת הדין שהם הגלקים זה אך ורק להוציא הטעם או שיש איזשהו זהות של כלי אסור? אז אני רק אציין כמה דברים שאני חושב, כמובן אין ספק שדרך הפשוטה להגיד שזה אך ורק בעיית טעם. אני רק רוצה לציין כמה דברים שאולי יעוררו קצת מחשבה. מה בדיוק השוני בין איסור הבעלה להתר הבעלה? לא אכנס באמת הניסוח. אם זה רק כמה טעם, יש טעם והטעם נפלא. אז מה אכפת לי מה היה הטעם בשעת הבליעה? עכשיו, אותו טעם אסור. עכשיו, אותו טעם בתוך הלחמניה, בתוך הדייסה הזה. אז מה אכפת לי? בשעה שזה נכנס לי, זה היה אסור או מותר. אם אני אומר שבנוסף על חשש של הברתם, יש איזושהי זהות של כלי שנבלע מאיסור, כאן אני יכול להגיד שאם בשעה שזה נבלע, זה יתר, אז לא הספיק להגיד את הכלי ככלי שבלוע מייסור, ואז בדיעבד זה מותר. אני רק מעלה את זה כי אולי יש גם כן ניתן לעשות איזשהו אירובוטיקה אחרת להסביר את זה. אני אומר דרך הפשוטה באמת להבין את זה בצורה כזאת, שמעבר לפליטת הטעם יש גם כן אלמנט של ייסור. דבר אחר, אני מגעיל לפי רוב התשמיש. בואו ניקח שתי מודלים. יש כלי אחד שאמא שלי קיבלה מהסבתא, מוצאים את זה פעם בשנה, נכון? ומשתמשים בזה בכלי ראשון. פעם בשנה, היורצייט של הסבתא שלה, מוצאים את הכלי הזה, וואי וואי מישהו... יוציא את זה כדי להגיש צ'יפס לחברים שלו. פעם בשנה מוצאים את זה ושמשם בזה. אוקיי, בסדר. איך מגילים כלי כזה? כלי ראשון. כן. יש כלי אחר שבדרך כלל משתמשים בזה בצנן. פעם בשנה משתמשים בזה בחר. איך מגילים הכלי הזה? בצנן. אבל שניהם יש אותו רמת שכיחות, אז אותו רמת טעם בתוך הכלי. בואו ניקח מקרה יותר קיצוני. יש כלי שמשתמשים בזה בכל כל יום. בצונן, פעם בשבוע משתמשים בזה בחם. איך מגילים כלי כזה? בצונן, רוב תשמישו בצונן. אבל הוא ספוג מיותר טעם. הכלי בירושה שמשתמשים פעם בשבוע בחם, רק יש לו מאותו יום. כמה משתמשים בו כל שבוע בחם. זה נכון. משתמשים בו פי עשר בצונן. אבל מה? בסדר, למה זה, למה זה מתיר יותר? למה הולכים אחרי הרוב? אז גם כן, פתחי תשובה אומר משהו מאוד מעניין, וגם כן, מה קרה לאותו טעם הבלוע הפעם בשבוע? אז פתחי תשובה מעלה דבר מתיר מאוד מעניין, והוא מאוד סביר, חסר מקור גמרי, והוא אומר, הדין הזה של רוב תשמישו, זה רק אם זה אינו בן יומו. אם זה בן יומו, ויש טעם ממד, אז אין על מה לדבר. כל הדין של רוב תשמישו, זה אך ורק, בדבר שבין קומי, כרדיד יש זה רק טעם לפגם. אבל בדבר שהוא אסור מעיקר הדין, אז מה אכפת לי אם הרוב התשמיש הוא בצונן? יש בו יעתם, מיותם מקרים בודדים שהשתמשו בו בכלל. כמובן, הוא חסרת בסיס לחלוטין, אין שום מקור לזה. גם כן, ניתן לציין שגם ב... יש מחלוקת ראשונים לגבי חמץ ופסח. האם יש בכלל הדין הזה שלא נותן מפגם מותר או לא, בגלל שהוא עושה במשהו, זה לא גם תיתן מפגם נעשה. אז בקיצור, פתחי תשובה, הוא מנסה לפתור את הבעיה הזאת, אבל מאוד, כאילו, המגבלה הזאת חסרת בסיס. אתה מבין למה דחף אותו, אבל פתרון הוא בעייתי. אם באמת נבין שגם באמת החלק מהתפקיד של הגלת כלים גם בזהות של הכלי, אז כאן רוב תשמישה הוא יותר סביר. יש דבר אחר שבאמת הערה מאוד מעניינת. יש דעה, רש"י והרבה ראשונים פוסקים שתם כי גם דרבנן, אבל גאולי נחריים זה חידוש. וזה אסור. אז שם שם, אותו דעה, וזה דעה, בוודאי הוא צריך להגיד שיש בעיה מיוחדת בכלי איסור, מעבר לדיני טעם. וזה הרעה מאוד מעניינת, ואם זה קיים לפי אותן דעות, וזה דעה בגמרא, הרבה ראשונים פוסקים כמו זה, אז כאן אולי זה קיים במינון אחר, כלומר אולי למשונים אחרים יש גם כן בעיה טעם, אבל אולי יש מקום להגיד שיש בעיה מיוחד לגבי גאולי נחריים שלא לגבי הכלים מעבר לבעייתה. יש גם כן, יש חובת תפילה של כלים המקדימי נחריים גם בכלים חדשים, כלומר אפילו לא השתמשו בהם, אם אני קורא כלי שהיה בבעלות של גויים, אז אני חייב לתבור. יש הרבה ראשונים שאומרים מה קורה אם זה כלים ישנים וטבלתי לפני שהגעתי. כלומר היה כלי איזשהו סיר בשרי שקניתי מנפרים, עברתי, אני כמובן צריך להגיל את זה לפני שמשתמש בזה ואני מתכוון להגיל את זה, עברתי ליד מקווה בדרך הביתה, אז טבלתי. עכשיו זה היה מקווה, להגיל קודם הזה, אני צריך לרוץ בחזרה למקווה, עבד לי על מקווה, אז טבלתי. הרבה ראשונים, שזה כך פוסקים, חושבים שהתפילה כזאת לא מועילה, בגלל שזה טובל כשהרץ בידה. אז כאן גם כן, לכל יש מעבר לבעיה של פליטתם, בוודאי שצריכים להגיל. אבל הראשונים האלו אומרים שהספיגה של הטעם פוגעים בזהות של הכלי, כי כלי ש... זה עדיין כלי של נחרי, ושהוא ספוג מאיסור. ושהוא ספוג מאיסור, אז לא ניתן לטבול אותו. הרושם של הגוי נשתלט על הכלי. כאן יש גם כן ביטוי שכלי הספוג מאיסור, מעבר לבעיה טכנית, שכל פעם שנברשע בו הטעם יצא, יש כאן בעיה מסוימת של הזהות של הכלי של הכלי איסור. אוקיי, עוד דין מאוד מעניין, זאת אומרת, זה דין מאוד יסודי בדין של הגל הכלים, שבעצם כל דיני הגל, יש משפט אחד של כולל כל תורך, כולל תורך, כל כמוך, זה יש משפט אחד בגל הכלים, כבו לא כך פתור, מה שמתבשל בכלי ראשון, בצונן, בצונן, כלי ראשון, כלי ראשון, על ידי האש, זה בליבור. מה קורה ביניים? וכאן הגמרא מפרט את זה, ראשונים מפרטים, מה זה ליבור, אם זה דבר שמשתמשים בו באש, מה זה ליבור? אנחנו קוראים ליבור קל, ליבור קל, וגם כן גם כלי ראשון, זה עד שמבבר. מה קורה אם יש לי כלי כזה, שהוא כלי ראשון, אבל אני יודע ש... לא משתמשים בו למעלה מ... לא בשלום מעל לרמה מסוימת. ובתנור הזה, זה המקסימום, זה איזשהו תנור, לא יודע מה, וזה המקסימום של החום שהוא הגיע. ולא הגיע לליבון חמור. ובכלל, באמת, כל המגבלות של ליבון חמור הוא באמת מאוד קשה להשגה היום. פעם שאלתי את רבי גם כן, באמת נראה לי, באמת, בכל הספרות, תראה את זה עד שזה, מתכת לא הופך להיות לבן באדם, מתכת, ושאלתי את רבי פעם, והוא סיפר לי שפעם היה, פעם היה, נפתח כזה, מגייסים רבנים להגלות בפסח, פעם הלך, והיה איזשהו חרדי שהתעקש, ללבן עד שזה המתכת תהיה אדומה לא פחות ולא יותר הם שרפו חור בתוך המחווה וזה לא הפך לאדום אז בוודאי שמתכות זה רק סימן לעצמת החום אבל הם אפשר להגיד דבר פשוט אני השתמשתי החום המקסימלי של אותו תנור היה 453 מעלות לשעתיים אבל יש גם להפעיל את זה עד לשם כשאני יודע שזה לא ליבון בוא נדלג על כל הסיפור הזה מה בדיוק השיעור של לובן מה בדיוק הטמפרטורה שמקבילה ללבן אפילו נתנתק להגיד שלא צריכים שזה יהיה אדום מצד גם כן מבחן של קש בצד השני בסדר, נוותר על זה, נגיד שזה דרגת חום אבל האם נוכל ללכת על רמה יותר נמוכה אז שהוא כבר לא כך פולטו בין הדרגות או שאני אגיד לא, זה רק לגבי הדרגה כשמגיעים לדרגה כזאת צריכים לעשות את המקסימום לפי אותו דרגה שזה אם זה כלי ראשון זה צריך לבבר אם זה הידי האש זה צריך ליבון חמור, ליבון קל, אם זה יותר בעל לא ישראל. הגריב באמת אמר, לא, זה ממש כבר כך פעול. אם אני יודע שיש טוסטר שהשתמשו בזה לרבע שעה, אז אני קיבלת על לרבע שעה, וזה גמרנו את הסיפור. אני חשבתי שזה מאוד, שזה מחודש. אחר כך מצאתי המון מקרים בראשונים שבאמת יש, שזה לא רק לגבי הסיווג של הכלי, אבל גם כן, מקרים של, מקרי ביניים של בליעה שראשונים מסתפקים במגבלה, בהגלה באותו רמה אמצעי. אחד לגבי עירוי כלי ראשון, אומרים שדבר שקיבל עירוי, שנבלה על ידי עירוי, כדי להגיד אותו, צריכים עירוי. למרות שעירוי הוא לא, זה מחלוי שונים, אני כלי ראשון או לא. אבל הוא לא מהווה איזו קטגוריה נפרדת בתוך הגמרא. הגמרא לא מזכירה עירוי. זה הראשונים שממציאים את זה מעירוי כלי ראשון ככלי ראשון וככלי שני. אבל בגמרא זה עוד, אז זה גם כן עוד מקרה של איזשהו מקרה באמצע. יש דיונים רבים על כלי גדול לגבי שפת הכלי. וכאן הגמרא אומרת, מציע שתי אופציות, או לבנות איזשהו שפה מחרס מסביב. אהבתי אחר לי, לא, איך השפה בלה ידי פעם כשזה התבבע וזה נשפח החוצה. כשמישהו השאיר את היתריות או המרק יותר מדי זמן ואז גלש. אז תניח את זה לגלוש, תמלא את זה עד הסוף מים ותחמם עד שזה גולש וכיבל לא כך פוטו. ואני יש לנו גם כן מקרה שלא בדיוק מבבה, אבל כן. בוא לא כך פולטו באיזשהו מקרה ביניים. יש גם כן מקרה שחם מקצת אוכם כולו לגבי הידיות של הכלים, שהדיאיות של הכלים צריכים הרגליים גם קיבלו הם, אבל אתה לא צריך לשפוך על הידיות איך הם קיבלו את הטעם דרך דופני הכלי, אז גם כן הרגלה סוחטת אותם בחזרה באותו צורה. אז כאן יש לנו עוד מקרה של קבלת טעם בצורה אמצעי, וכאן הראשונים מקבלים את האופציה של הגלה חלקית בתוך הדרגות, גם כן בכלי שהשתמשו במלחמת טבריה, גם כן יש דיון דומה. Okay, הדבר אחר שצריכים תמיד לשים לב, וזה באמת יש את הענף כמידת הלכה למעשה, תמיד תמיד אנשים לא בלבים לי את המוח עם זה, כל פסח. הגלה זה פליטת איסור, האיסור יוצא לתוך המים, הליבון זה שריפת האיסור במקומה. ומה נפקא מינא לזה? אחד, ליבון זה גם הכלים בני יומן, עוד מעט נסביר למה הגלה לא בכלים בני יומן. זה בעיה שאולי הטעם יוצא למים וחוזר לכלי. בליבון אין שום בעיה, זה שורף את הטעם במקומו. אפשר ללבן בתוך הפסח, הבעיה בתוך הפסח בהגלה זה בגלל שזה עושה במשהו, אז הטעם שיוצא יחזור ויעשר, בליבון אין שום חשש כזה. וגם כן, הכולה הכי גדולה, וזו הסיבה שזה הכי חשוב, במיוחד בצבא, מישהו נתקע שם, שלא צריכים לנקות בליבון. יש את הכל? פעם, אני אספר לך סיפור, פעם הייתי, גם כן פעם עשיתי סיור בכל המוצבים, הם מילואים מקבלו, ולפני פסח הייתי צריך להגיע לתונה, זה באמת היה זוועה, כל מילואים מקבלו שמים מהו, לא? פתאום הגעתי למקום ממש מצוחצח, מה זה מצוחצח כמו הבית? והכל נקי וכל מסודאי, אם צריכים להדליק את התנורים וקצת, ממש קצת לשפשר. ממש בכל מקומות אחרות עבדנו כמו חמורים, כאילו היו כשישה שבעה מקומות לעשות תוך המים, עבדנו קשור לנקות וכן. הכל היה מבריק. אז היה בסדר, אז היו, אז התחלתי לדבר עם החבר'ה, מאיפה אתם? זה היה בכלל דרוזים. והיו מסדר, והיה רסאפ שם שככה החזיק אותם קצר. ואז הכל היה בסדר לפסח, ולא היה יהודי בקילומטר מסביב לאותה מוצא. אז זה היה המצב היחיד שבאמת היה, הייתי אוכל שם לפסח, והיו באים שם לשלום אחר ממשהו. אז זה היה חוויות העבר. אוקיי, אז זה באמת השלכה מאוד חשובה לליבון לעומת העגלה. כאן כל הראשונים שואלים, מה קורה? נושא עגלה, למה טעם לא חוזר? אז יש דרך אחת, מאוד מרכזית הוזכה בהרבה הראשונים, שהיידי דצ'ידי ומפלט לא בא לה, ואז אומרים, כשזה גומר לפלוט, אתה צריך לעצור את התהליך ולשפוך, כדי שזה לא... אין לי מושג מה השיעור הזה ואיך ניתן להבחין בו, כאילו מסתכלים על שאתה מולקולות שאתה מפסיקות, אין לי מושג למה מתכוונים, אבל זה הוזכר בו הרבה מאוד ראשונים. אופציה אחרת להגיד שהטעם הנפלט הוא נת פרנת, ומתוך הכלי בחוץ לכלי, ונת פרנת זה רק מדרום פנן, וממילא בהגלה לא החמירו בנת פרנת. האופציה האחרונה, באמת שרק מגילים כלים שאינם בני יודמן, ומאל כשזה פולט, זה טעם לפגם, וממייל לא גוזרו על טעם לפגם כשזה התחיל כטעם לפגם, רק כשזה נפלא, כטעם נפלא, רק כשזה נפלא כטעם לשפח, ואחר כך זה נפגם, רק אז חכמים נחמיר. אצלנו במשפחה זה היה שולחות, לא מגילים, צריכים להגיע לפני ערב פסח. וגם כן, רק הגיעו דברים שאינם בני יומה. לא הגיעו לפני ערב פסח, נראה שזה עושה במשהו, ואז יש לי עוד בראשונים שנותן טעם לפגם, גם כן אסור כמו כלשהו. ושנית, אין מצב שלא מגילים דבר שאינם בני יומן, והם מכסים את כל כל המשטחים שצריכים הגלה לא, לא נוגעים בהם יום לפני. עוד חומרות שלא מגיעים כאלה ממספר חלקים, יש סכין שנמצא בין שני חלקים, מיידיק מזה לא מגילה, או שיש חשש, וגם כן ידיעות של, נגיד, סירים, יש חשש שיש בהן בתוך, בין החלקים. אני מאוד מתלבט בזמן הזה, מה באמת החשש הזה, יש איזשהו ידיד שזה ממש כאילו יצוק בתוך המתחת, שם יש איזשהו ביסקוויט באמצע. אבל, לא יודע, בסדר, אנחנו רואים בזה. אני, בסדר, מקום הצורך, אני לא חושב שיש בהם דומה. כל שעה נשכה שעושים את פסח, אז בסדר. אבל בעיקר הדין מאוד מאוד קשה להבין למה. לא מגילים על מלמדים כלים שיכולים להשבר, הולכים לזית בתוך התהליך של ליבון, ומגילים לפני ערב פסח, ואותם שיכולים שאמרתי, שיש חשש של הפליטה והחזרה. לפי הרבה הראשונים זאת לא בעיה, אבל אנחנו פה מנהג להחמיר. וכמובן זה נכון רק בהגלה, בליבון אין בעיה כזה.
טוב, רב, אז יש לך שאלות.